רק ניכנס לקונטקסט. דיברתי על שתי צורות קריאה של סוגיית האילו והאילו שם בעירובין. אמרתי שיש קריאה פלורליסטית וקריאה מוניסטית סובלנית, כן? עם בת הקול שאומרת הלכה כבית הלל, והגמרא מסבירה מפני שנוחי נפש, אבל אני לא אחזור על זה שוב. זה שתי צורות קריאה. בעקבות צורת קריאה הסובלנית, אז דיברתי בפעם הקודמת, קצת פירטתי את זה קצת יותר, הגדרנו מה זה סובלנות בעצם, במה זה שונה מפלורליזם, והבאתי שתי אינדיקציות לזה שההלכה היא לא סובלנית, לא פלורליסטית, אלא סובלנית. אחת מהן זה ההתבטאות של הגמרא על טועה בשיקול הדעת לעומת טועה בדבר משנה. רואים שגם דבר שהוא רק שיקול דעת, אין פה מקור סמכותי ברור שאומר שאני טועה, ועדיין תשים את זה כטועה בשיקול הדעת. זאת אומרת שמי שיש לו שיקול דעת לא נכון, הוא אולי לגיטימי, אבל הוא טועה. ולא שהוא, אם הוא מסכים עם כל המקורות, אז מה הבעיה? אז הוא לגיטימי, אז הוא נכון, הוא נכון לי. אז הביטוי הזה, והערתי שבדרך כלל גם הגמרא בעצם, וגם בעקבות זה הרבה מהפוסקים, מביאים שטועה בשיקול הדעת, אין פירושו מישהו שאומר סברה שונה מאחרים, אלא מישהו שאומר דבר ששונה מסוגי אנדאלמה. שסוגי אנדאלמה זה מה שנהוג לפסוק ברחבי הקהילה שומרת המצוות. ואם כך, אז היה מקום קצת להתלבט, האם באמת מדובר על במובן שאני דיברתי עליו קודם. זאת אומרת שזה בעצם מי שאמר סברה לא נכונה, ואני אומר, למרות שזאת סברה, ומבחינת המקורות הוא מסתדר, אבל זה נקרא טועה בשיקול הדעת. וכיוון שהוא טועה, לא שהוא צודק כמוני, הוא טועה, אבל הוא לגיטימי, כי זה בשיקול הדעת. אז אני טוען שזו סובלנות ולא פלורליזם. אז בגמרא עצמה אני אומר, זה כיוון שזה המדד הוא סוגי אנדאלמה, זאת אומרת מה שהתפשט בעולם, אז היה מקום להגיד, בסדר, פה אתה נקרא טועה בגלל שבעצם נפסקה ההלכה. כי הציבור נוהג אחרת, ומנהג, כן, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. אז המנהג הוא בעצם זה, רק דיברת על המנהג היום, המנהג הוא זה שבעצם קבע פה את פסיקת ההלכה. וכיוון שכך, אז לכן זה נקרא טועה. אבל לא שבאמת בשיקול הדעת גם יש טועה. אז זה אני יכול להראות, אני לא אביא כאן את המקורות, יש כמה וכמה פוסקים ש... מתפשלטת על זה המכונה, לא על זה שסוגי אנדאלמה הוא לא כזה, שבעולם לא נוהגים כך. ולכן מה שאני רוצה לטעון זה שסוגי אנדאלמה זאת אינדיקציה, זאת לא הגדרה. זאת אם בעולם נוהגים לא כך, זה אינדיקציה לזה שהסברה שלך לא נכונה. אבל בעצם טועה בשיקול הדעת זה מישהו שאומר סברה לא נכונה. לא מישהו שהולך נגד מה שמקובל בעולם. אלא שמה שמקובל בעולם זה אינדיקציה לזה שהסברה שלך לא נכונה. אחרת מה? יש לנו ויכוח בין סברות. מי יקבע מה זה הסברה הנכונה ומה זה סברה לא נכונה. אז מבין את האינדיקציה הזאת. אבל הרעיון הוא בעצם שיכולה להיות גם טעות בסברה. זה מקור אחד. והמקור השני היה הריטווה בסוכה. שזה אמרתי בסוף הפעם הקודמת. שרב נחמן שם הושיב את רב הונה ורב חיסדה בסוכה שפסולה לשיטתם, ובסופו של דבר הריטווה מדייק מכאן, שאומנם אם אני חושב שזה מותר, אני יכול להכשיל את החבר שלי שחושב שזה אסור, אבל אני צריך להודיע לו. אוקיי? ואז שאלתי איך זה, עם איזה תפיסה מטה הלכתית זה מתיישב. עם פלורליזם היה אסור לא לעשות את זה אפילו אם הוא הודיע, כי הוא עובר לפני עיוור. כי לשיטתם, מה שהם חושבים מחייב אותם, ולשיטתי, מה שאני חושב מחייב אותי. אז כיוון שכך, מה פתאום מותר לי להכשיל אותם במשהו שלשיטתם הוא אסור? פה הפלורליזם יוצא לחומרה. כן? אם אני מוניסט, אז מותר גם בלי לא. זה שהם חושבים אחרת, אז מה? הם טועים.
כן? זה בעייתי, כי מוניסט אומר שקיים אמת אחד. זה לא אומר שאני יודע את
שלום,
האמת.
אבל
קיים אמת, אני 95% בטוח שאני עיינתי בכל...
את עצמך אתה מחשב...
זה האמת. 5% אולי אני טועה. ולכן איך אני יכול...
דיברתי כבר שאמת וודאות זה לא מילים נרדפות. כשאני מדבר על אמת, אני אף פעם לא מדבר על ודאות. אין ודאות בכלום.
ואיך אני יכול להכשיל...
איך אני יכול להכשיל אותי?
יש 5% שהוא צודק.
יש 95% שלא. הולכים אחרי הרוב. מה זאת אומרת? אם אני... איך אני מכשיל את עצמי? איך אני מכשיל את עצמי? יש 5% שאני טועה. איך אני אוכל לזה? ויש מבחינתי, אם זה 95%, זה מה שאני חושב, נכון? תמיד אני יכול לטעות. אבל אם זה מה שאני חושב, אז מבחינתי זאת האמת. עד שלא יוכיחו לי שטעיתי. ואז אם זאת האמת, אז מה הבעיה? אין פה הכשלה של מישהו אחר.
אני פוסק הרבה פעמים, מותר לעשות את זה, מי שיורה שמיים הוא משהו יחמיר. פירושו שהוא לא באמת בטוח שהקולה שלו זה אמת.
עוד פעם, אין לי שום ויכוח.
מישהו שרוצה לקחת את עצמו, הלכה מותר.
יש לי הרבה ויכוחים עם הרב עובדיה, דווקא בנקודה הזאת אני לגמרי מסכים. כיוון שבסופו של דבר אני גם חושב שזה לא ודאי, אני לא מדבר על ודאות, אני חוזר שוב. אני מדבר על מה שאני חושב שהוא האמת. אם אתה לא דבר גדול מדי, אז אתה תמיד צריך להניח שיכול להיות שטעית. ברור. אבל כל עוד לא הוכיחו לי, כל עוד לא הראו לי שטעיתי, זאת עמדתי ההלכתית. ברגע שזאת עמדתי ההלכתית, מבחינתי, זאת האמת, עד שלא הוכיחו לי. עכשיו, אם אני יכול לא אכול את חתיכת הבשר הזאת, ולא לחשוש לחמישה או 10% שאולי אני טועה, אז אני יכול גם להכשיל למישהו אחר. כי זה מה שאני חושב. אם אני טעיתי, בסדר, יש טעויות, מה לעשות?
החשבון השני.
מה זה החשבון השני? זה מה שאני חושב שזאת האמת. עוד פעם, אף אחד לא עבר פה על כלום. זה בסופו של דבר, כי אני עשיתי את מה שנכון, זה מה שחשבתי. עברתי באונס, לא משנה, בשוגג. אבל זה מה שמותר עליי לעשות. אם אנחנו נחכה לוודאות, אנחנו נחמיר בכל דבר. דיברתי בדיוק כזה...
לא, אבל שבו אנחנו מדברים שאתה יודע שהוא כן מחמיר על זה.
אז הוא יודע, אז אני יודע שהוא טועה, מה לעשות? הוא טועה ב-95%. יכול להיות שאני טועה, זה גם 5%. אוקיי, אבל זאת עמדתי ההלכתית. אז אם אני מרשה לעצמי לעשות ככה, אני לא רואה שום סיבה לא להכשיל אותו בזה.
זה כמו אדם שלא מניח תפילין ולא להכניס את הראש שלו למחלוקת את הערה שלו בין אותם.
כן. לא, במקרה הזה זה לא בדיוק אותו דבר, זה מקביל להניח את שתי זוגות התפילין, מה שהוא מציע, זה לא בדיוק ככה, כי הוא רוצה להגיד, תצא ידי חובת כולם, אל תכשיל אותו בדבר הזה, ואז הכל בסדר, לא ש...
עוד פעם, למשל החזוני, שהוא כותב משהו, יש הרבה פעמים שהוא כותב בנושא כל מיני טעונים לכולה, כשרואים את הפסק, פתאום זה לחומרה או משהו. והוא מסביר אותו, אבל יש לו קולות. הוא אומר, אם אני 100% בטוח שזה קולה, אני מוכן ללקר נגד
קולה. אבל 100% שלו תמיד שזה לא 100%.
אבל אם אני 95% אני מבין, בסוף הסיפור אני אקבל...
את התרגום המספרי שלך אני לא מקבל. אין 100%. אין 100%. כשהוא אומר שאני בטוח, הכוונה בטוח, הכוונה באחוזים גבוהים. זה נקרא בטוח. אף פעם אתה לא יכול בטוח. הוא לא היה כזה בעל גאווה, אני מניח. והוא הבין שלפעמים בני אדם טועים. אין, מזה לא תצא אף פעם. אם תחכה לוודאות, שום דבר מבחינתך לא יהיה אמיתי. זה לא... אתה יודע, זה... אחת הבעיות, זה אולי נעשה פעם איזה ספדר לרב ליכטנשטיין. דיברתי על זה בשבוע שעבר. הסברתי למה הבריסקאים מחמירים. אז אנשים חושבים שהבריסקאים מחמירים בגלל יראת שמיים. אולי זה גם נכון. אולי זה אפילו OCD. אבל אני חושב שיש סיבה מהותית למה הם מחמירים. הם מחמירים בגלל שאין להם יכולת להכריע. כי ברגע שיש לך יכולת אנליטית מאוד גבוהה, אתה מאבד את יכולת ההכרעה. כי נגיד, אני מסביר את הרשב"א ואת הרמב"ם. אז הרשב"א תופס שמשהו דין בחפצה, והרמב"ם תופס שמשהו דין בגברה. ואז אני בונה בניין שמסביר את הרשב"א, אני בונה שמסביר את הרמב"ם, אני מסביר את כל המקורות לפי כל אחד מהם, אז הכל נהדר, כולם עקביים. נו, אז מי צודק?
זה אלו ואלו
דברים חיים.
כן, זאת אומרת, באיזשהו מקום, כיוון שהיכולת האנליטית השתפרה כל כך בעקבות התרומה של רב חיים ותלמידיו, איבדנו את היכולת להכריע. כי כל אחד מתאים לשיטתו, אז מה תעשה? מי צודק? וזה בעצם קצת מה שעומד מאחורי מה שאתה אמרת. כי תמיד יש אפשרות, והצד האחר הוא עקבי. מעט מאוד אנשים תתפוס אותם בטעות שטותית. זאת אומרת, בסדר, אנשים בודדים אולי כן, אבל לא תפיסות הלכתיות. זה לא טעויות שטותיות, זה לא משהו שאתה תביא משנה מפורשת ותזרוק אותו מכל המדרגות. זה בדרך כלל לא קורה. אלא מה? הוא יפרש את המשנה כך, ואתה תפרש אותה כך, רק לדעתך זה הפירוש היותר נכון במשנה. אז אנחנו תמיד נמצאים במצב כזה שאולי השני צודק. והשאלה, האם בעקבות זה איבדנו את היכולת להכריע? כי אולי הוא צודק, ואולי אני. אני טוען שלא. זה שאולי הוא צודק, אין ספק מוציא מדי ודאי, שוודאי פירושו לא 100%, אלא ביטחון סביר במה שאני אומר. ספק בהלכה זה 50-50, זה ספק. בהלכה אם יש 60-40 זה לא ספק, הולכים אחרי הרוב.
סיפור עם הרב ליכטנשטיין, שפעם מישהו שאל אותו איזה שאלה, הוא עקר מה מותר. תלמיד שאל, אבל רב סולובייצ'יק מחמיר, אז הוא אומר, הוא בריס גאי, הוא מחמיר, לא בריס גאי, אני יכול להגיע.
הוא יש הסיפור עם רב חיים ברונזלג, שהוא לא היה פוסק שאלות, אז אם היה לו שאלה,
אני רוצה להגיד לך מה, אבל אני צריך לזה לי.
למה?
תגיד כן או לא. זה בדיוק אותו דבר, זה מה שהסיפור הזה מבטא. שאתה לא רוצה לשמוע נימוקים, כי על כל נימוק תעלה 10 נימוקים נגד. אז אתה לא יכול להכריע, הרי למה הוא שלח לרב שמחה זליג? הוא שלח לו כי הוא לא יכול היה להכריע. לא בגלל הנטייה שלו להחמיר, זה לא רק העירת שמיים הזאת שאומרת אני רוצה לצאת ידי חובת כולם. אין לו יכולת להכריע, הוא לא יכול היה. לפעמים הוא הכריע, כן, אבל...
יש סיפור שבדיוק אומר, זה היה איזה סיפור אצלו, איזה שאלה. הוא לא רצה להכריע, שלח חלק בהם ל...
אותו סיפור, רק ב-yes no question.
אל תגיד לי את הסיבות.
כן, אותה שאלה. הוא סיפר את זה הרב שמחה זליג. גם אני הכרתי את זה רב יצחק אלחנן. לא משנה, אבל גם לרב שמחה זליג, גם לרב שמחה זליג. מי שפסק בבריסק, למרות שרב חיים קיבל מזכורת, הוא היה רב העיר. מי שפסק בבריסק היה רב שמחה זליג, הדיין. רב חיים שלח אליו את השאלות ההלכתיות. אז יש טוב, יש פה שאלה מעניינת, אבל כן.
אתה טוען שהיכולת האנליטית פוגמת ביכולת של ההכרעה.
כן.
לי נדמה שלמשל, קח את הרב עובדיה יוסף. אני חושב שיכולת האנליטית או הידע המעמיק של כל השיטות שלו היא...
לא, ידע של שיטות זה לא יכולת אנליטית. זאת יכולת אנליטית זה משהו שהיכולת לנתח כל שיטה, להבין על מה היא עומדת ולהציב מבנה שמצדיק אותה.
אני חושב שזה עניין של בעיה בשיטה הלכתית. יש אנשים שיש
להם
שיטה, יש אנשים מרוב ידע...
כן, זה מה שאני אומר, אני לא חושב שזה רק זה. אני לא חושב שזה רק זה. הרי זה בעצם, כל מה שאנחנו מכירים היום, הפלורליזם, הפוסט-מודרניות וזה, גם הוא מבוסס על זה. ברגע שהעולם שיפר את יכולתו הפילוסופית והלוגית, ואנשים כבר הבינו שאין אמיתות פשוטות וטועים טיפשים לגמרי, לפחות לא בתפיסות מרכזיות. אין תפיסות מרכזיות שהן שטות מוחלטת. זאת אומרת, זה לא קורה. אז ברגע שזה כך, אתה מבין, אתה עושה אנליזה, אתה אומר, הנה, הוא יצא מנקודות הנחה כאלה, אלה נקודות המוצא שלו, אתה גוזר מזה מסקנות, יש לו עמדה עקבית לחלוטין. וגם לשני יש עמדה עקבית לחלוטין, וכיוון שאתה לוגיקן כל כך טוב, אתה כבר לא יכול להכריע, ואתה נהיה פלורליסט. כולם צודקים. כל אחד צודק לשיטתו, לפי ההנחות שלו. בשביל לעשות דבר כזה, צריך יכולת אנליטית. והיום שהתפתחה היכולת האנליטית הזאת, איבדנו את היכולת להכריע, זה לא רק בהלכה. ההלכה פה משקפת תהליך שקורה בעולם כולו.
אני חושב שמה שנהדר עכשיו זה שיטת ההכרעה, מה שהתפרנו על. הלו, גם בגמרא הדבר הזה קיים, לא יכולים להגידו לרב חיים. הרבה מאוד מחלוקות בגמרא משקפות שיטות הלכתיות עקביות שונות. בכל זאת הגמרא לא פוסקת.
הגמרא, כי הגמרא זה...
מכריע.
לא, לא, הגמרא לא מכריע. ברוב הסוגיות הגמרא לא מכריע.
ההלכה נגזרת לפי רוב בצורה שלא פוסלת את השיטה. לא פוסלת את השיטה האנליטית. אלא אומרת, בסדר, זה נכון, רק הכרענו אחרת.
נו, אז מה...
מה מונע בידינו לעשות את זה? לא יכולת אנליטית, אלא שאין לנו את ה...
אני טוען שזה בדיוק מה שמונע, כן, היכולת האנליטית. את מה שהראש והרמב״ם יכלו להכריע, בגלל שהיכולת האנליטית שלהם הייתה פחות טובה משלנו. וכיוון שכך, אז מה זאת אומרת? הוא צודק, אז הלכה כמותו, זה הכל. אני לא צריך פה, אני לא נכנס לנעליים של השני, מנסה להבין אותו לשיטתו, אני מעמיד איזשהו בניין שמסביר אותו, כי אז בסוף אני בעצם מאבד את היכולת להחליט. אז במה הוא לא צודק? הוא עקבי לגמרי, מה? יש לו גם מבנה משלו, בדיוק כמו שלי יש מבנה משלי. עוד פעם, כל תופעה חברתית, הלכתית, אנושית, היא מורכבת. אני רק אומר, יש גם את האספקט הזה. את חוסר ההחמרה וחוסר היכולת להכריע, בין היתר גם נובע מזה, מהשיפור ביכולת האנליטית. אתה לא יודע?
כן.
איך לשאול את
השאלה? עכשיו, אם אנחנו מדברים על הכיוון שאמרנו לפני כן, שזה לא יכול להיות השיטה בסיפור הזה של התור הלדון, בגלל שאז אם לכל אחד שיטתו הוא רגוץ, אז אני לא יכול
להכשיר אותו.
עכשיו, נראה לי שגם במסגרת ההלכתית רחבה, יש את העניין שאמרת, אין הרבה טיפשים וטיפשיות. הכל עקבי, אז איך...
לא, זכן אני אומר, אין טיפ...
ההבדל בין זה שאומר, אוקיי, הוא טועה, בגלל שבשבילי אני רואה 95%, אבל הוא יכול להיות שהוא עושה משהו עקבי,
מצידו.
בטוח שאתה עושה משהו עקבי. עקבי, אבל שגוי.
אבל אמרנו, אוקיי. אז כשהבקטים עושים את האנליזה, אחד הם
שגוי. הם לא עוברים לאבל שגוי. הם עושים רק, רק מבינים כל אחד לשיטתו.
כן.
והם לא מסוגלים לעשות את השלב הבא ולהגיד, אוקיי, הם עקביים, אבל שוגים.
אני, זה בגלל שחשבתי שזה לא בגלל שיש בעיה בתחילת התהליך, אלא בגלל שצריכים להפריע אחד או שני, רק פרקטי.
תמיד יכול, לא, בפרקטיקה אתה יכול להכריע לחומרה, מה הבעיה? תכריע לחומרה, ברוב המקרים, אם תכריע לחומרה, תצא את החומרה, כל השיטות.
אני חושב שהעניין של הריסק הזה כאילו psychological, שבגלל שרואים את כל העולם, אז אומרים, אני לא יכול להכריע, לא בגלל ש...
אז אמרת, זה מה שיציעו פה, אני לא, אני אומר, יכול שזה גם זה, אבל נדמה לי שיש פה גם את העניין הזה, אי אפשר להתעלם מהמאפיין הכי מהותי של בריסק. המאפיין הכי מהותי של בריסק זה אנליזה.
אז מבחינת, אז אם הבריסק מסתכל על הסוגיה,
והוא
מבין את שניהם, הוא לא מכריע, אבל הוא לא פלורליסט,
או כן פלורליסט? לא, הוא כן פלורליסט. פלורליסט, זאת אומרת, בריסק זה פלורליזם, זה בדיוק בריסק. ושם צמחה התפיסה הזאת, אני חושב, או לפחות חודדה התפיסה הזאת, שאלו והיו דבר לוקים חיים פירושו שכולם צודקים. ולכן צריך לחשוש לדעת כולם, כי אנחנו הרי לא בני אחי לגבש עמדה משלנו. אז
הפרקטי בשבילך, אתה יכול לומר, אוקיי, אני צודק, אבל...
לא, הם גם את זה לא אומרים, גם בשבילי לא, אני מחמיר גם על עצמי, לא רק על אחרים.
אני יודע, אני מבין שעל ה... אני מבין כאילו את תפיסת העולם של בן אדם ללכת, כלומר, אוקיי, שניהם צודקים, אבל אני צריך, אני מוכן וצריך לבחור אחד, למרות שהוא צודק, נכון? אז כאילו לא מבינים, we don't implement pluralism, כאילו בגלל שהתפיסה היא שאנחנו...
למה? זה האימפלמנטיישן של פלורליזם,
אבל לא? אבל זה לבן אדם אחד, אבל בצד השני, כשאתה מסתכל ואולי מטעה את בן אדם השני, אני לא ברור לי איך כאילו הולכים, כאילו, have you expanded לצד השני, לומר שאוקיי.
לא, לא להרבה. אם אני מסתכל בפלורליזם, אז בפלורליזם באמת אני לא אכשיל את השני בדבר שלשיטתו הוא אסור.
לא, לא, אני יודע, אבל אני אמרנו שאנחנו לא פלורליזם בצבי בפרטי שלי, בגלל שאני מכריע אחד השני, אבל...
לא, אני מכריע באמת, לא מצידי. זאת האמת, גם מבחינת... אני חושב שגם הוא צריך לנהוג כך. אבל הוא לא חושב כך. מה לעשות? הוא טועה. לא יודע שהוא לא טועה, הוא טועה. אבל זה מה שהוא חושב. אז אני צריך לכבד את מה שהוא חושב. זה האלטרנטיבה השלישית שעוד לא אמרתי אותה. זה המוניזם הסובלני. בסדר, אלה?
סליחה.
כן.
כל את המוניזם היא תלויה
בטכנולוגיה,
אבל מה, כי קצת מפריע לי לשמוע, אבל שהרמב"ם
שהיה חדש... מה לעשות? זה מה שאני חושב, אם זה מפריע לשמוע מה אני יכול לעשות. אני לא... תקרא ותסתכל, מה? תסתכל, אתה רואה ברמב"ם איזשהו ניתוח כמו של רב חיים.
אני לא הייתי רוצה את היכולת ההבנה שלו, אבל אתה...
תנסה להשוות בין הרמב״ם לבין רב חיים או רבי עקיבא אגר, יש מה להשוות בכלל?
הוא לא עוסק בזה.
בסדר, לא עוסק בזה, אולי הייתה לו יכולת אנליטית מסתרת, אני לא יודע. אבל לא רואים שום דבר כזה.
אולי הוא ראה את הפקידון להכריע, והבריסקים לא רואים את התפקידון.
לא, אני עוד פעם, אני לא בא להאשים את הרמב״ם, יכול להיות שהרמב״ם היה גאון אנליטי נסתר, אבל הוא היה נסתר. זאת אומרת, לא רואים את זה, זאת אומרת, אתה יכול להיות, אין לי מושג, אבל לא רואים את זה. הרמב"ם מעלה טיעונים שכל בריסקאים מהשורה, הם מפריך אותם בעשרה טיעוני נגד. בלי בעיה בכלל. הקושיות של ראשונים נשארים בצריך עיון, כל אברך צעיר בכולל בריסק, לא רק בכולל בריסק, היום זה כבר בכולם, יתרץ בעשר דרכים. ולדעתי חלק מהראשונים באמת לא חשבו על הדרכים האלה, כי באמת היו עם יכולת אנליטית פחותה, זו דעתי האישית. יכולים להגיד, הם עשו את כל הניתוחים האלה בשקט, לא גילו לנו שום דבר ושללו את זה. הם היו גאונים אנליטיים נסתרים. זה תמיד אפשר להגיד, אני לא יודע מה להגיד על דבר כזה, יכול להיות, אבל אני לא חושב כך. זה לא בא לידי ביטוי בהתנהלות שלהם. אגב, זה לא, דיברנו על זה כבר פעם, זה לא אומר שהם לא צדקו, הם יותר צדקו. כי היכולת האנליטית משבשת, היכולת האנליטית מאפשרת לי להבין כל אחד לשיטתו. אני מנתח אותו ואני מבין, אז אני מאבד את היכולת להבין מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק, את חוש הריח באצבעות. אנחנו בשביל לפסוק צריכים להעמיד איזשהו מבנה שמסביר את כל הראשונים, עם כל... הראש אומר, נראה לי שזה אסור, וזה הכל, הוא לא...
רגע, אבל אולי זה משהו אחר, הרי יש שיטות בהלכה, שיטות פשוטות. ויש מחלוקות על עקרונות בשיטות. אז אם בן אדם מחזיק מאבות אבותיו, שיטות מסוימות, סט של הנחות, שאצל בריסק זה מחלוקת. אצלו זה לא מסכות. קיבלתי מיאבי
של ככה, ככה, ככה. אבל אני שואל אותך, למה? אבל למה אצל בריסק זה נהיה מחלוקת?
כי הם לא קיבלו כלום.
למה? הם לא קיבלו? איפה נקטעה השרשרת? למה אצל הרמב״ם זה לא היה מחלוקת ואצל בריסק כן?
שפתאום אתה מתעניין בכל. אני יש לי שיטה, אני ספרדי למשל. אז אני יודע שלאנשים אחרים מותר דברים שלי אסור. זה יופי, אבל זה לא נוגע לי.
אוקיי.
אז זה יופי. אני לא פוסל, אני אפילו לא נדרש לזה. יש לי מסורת. על פי המסורת אני מגלגל את כל ההלכה
שלי. אתה מעביר את השאלה צעד אחד אחורה. אני שואל למה לבריסק אין מסורת. הם תמיד אגב מדברים בשם המסורת, אבל הם באמת חסרי מסורת. אז למה המסורת נקטעה דווקא שם? היא נקטעה פילוסופית, לא שלא הייתה להם מסורת. הרב חיים קיבל מהבייס הלוי. זאת אומרת, כן הייתה לו מסורת, והוא מרד בה. למה הוא מרד בה? כי הוא היה לו יכולת אנליטית כל כך חזקה, שהוא הבין שהצד השני צודק כמוהו. אז מה, זה שנולדתי לבית הלוי, אז מה אם נולדתי?
בנקודות העקרוניות, בשיטות ההלכה, אין צודק באנליזה. יש מסורת, וזה כאילו אקסיומות של... זה כאילו אתה יוצא מגיאומטריות שונות עם סט של אקסיומות.
אני מסכים לכל מה שאתה אומר, אבל אמרתי, זה לא יעזור, כי אתה משיג את השאלה צעד אחד אחורה. עכשיו אני אשאל, למה התפיסה המסורתית הזאת נשברה בבריסק? למה הם גם כן לא ממשיכים? כן, יש לנו מסורת, וככה אנחנו נתנהג. פשוט לא הגיע אליהם המסורת, הייתה חסימה, מה?
מנגנוני ההכרעה הופסקו.
למה, מה, למה?
אין סנהדרין, אין...
ועד בריסק היה סנהדרין? במאה ה-19 היה סנהדרין? וב-12?
גם לא.
נו, אז למה שמה כן הכריעו?
שמה
המשיכו
כל אחד.
אז למה בבריסק לא? זה עוד פעם, לא יעזור, אני אומר, באיזשהו מקום קרה שינוי. את השינוי הזה אני מסביר, אתה יכול להצביע אותו עוד צעד, אז אני אשאל אותך לעוד צעד, למה השתנה הדבר הזה. בשורש, נדמה לי, זה הציידגייסט. במאה ה-20, הרוח הזמן, בציידגייסט היה ש... שאין אמת, כל אחד צודק, היכולת האנליטית הזאת, ובסופו של דבר זה נכנס גם לבית המדרש, למרות שהם לא הכירו את זה כמובן.
אני אמרתי ששיטת המסורת
היא השיטה הנכונה. לא אמרתי שזאת השיטה הנכונה בכלל. להפך, אני בכלל לא... אני נגד שיטת המסורת, וגם נגד בריסק. אני חושב שצריך להכריע לבד, לא בגלל המסורת ולא בשביל לצאת ידי כל השיטות. אתה צריך להכריע לבד, על זה נדבר היום.
אני מקווה
שאתה נדבר. כן, זה מה שאתה אמרת, כי מה שאתה אומר, אתה, מה קורה עם 90% מהאוכלוסייה שאין להם את ה...
לא, זה משהו אחר, שיעשו להם רב.
אינטלקטואלית הזאת, אז אתה מפריד לכל אוכלוסייה...
לא, שיעשו להם רב, אני מדבר על הרבנים.
כן, נכון, אבל יש את הרבנים שיש לכם יכולת אנליסה כזאת, ואז 90% שהם צריכים blind faith, זאת אומרת, הם צריכים כאילו לבחור רב, או לפי המסורת שלה,
מה לעשות?
ולא להבין כלום ממה שקורה.
מה לעשות? הם לא צריכים, אם ילמדו הם יבינו. הם לא למדו, אז מה לעשות? הם לא ילמדו ויפסקו. זה לא רציני. את תקחי תרופות בתור מישהי שלא רופאה, לא יודע, אולי התרופה, אבל מי שלא רופא, הוא ייקח תרופות סתם כי הוא מחליט, כי הוא לא רוצה לא להבין שום דבר. אתה הולך למומחה, הוא ייתן לך תרופה. אבל מי שאני מבין את הרבה
הזאת של הלימוד הזה של הבריסקאים וכל זה, רוב האוכלוסייה לא
מסיקה. מה לעשות? רוב האוכלוסייה גם לא לומדת רפואה. אז הולכים למומחה, והמומחה אומר להם, מה צריך לעשות?
איך בוחרים?
לא יודע, תבחרים את הרב שנראה לך. זאת כבר שאלה אחרת.
אז
זה אני אומר עוד פעם, אני לא מסכים לזה, אז אני לא הולך להגן על זה.
אנחנו לא מחנכים את הילדים, בוקר טוב, אז עכשיו, אנחנו עושים סיור. חב"ד, חרדים, רב זה, רב זה, זה כבר תבחור.
אני לא יודע, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אבל אם את לא עושה את זה, אז תסבירי את. למה אני צריך להסביר את זה?
אבל זה מעניין, כי אתה אומר שהאלה בטופ בוחרים לפי ההכרעה השכלית, אלה בבוטום,
לא, לא לפי המסורת, זה מה שקורה, אני טוען שלא צריך לעשות את זה. מה צריך לעשות? זה לבחור רב. עכשיו איך אתה בוחר רב? אתה בוחר מי שנראה לך מתאים, מי שמדבר בשפה שלך.
אבל אנחנו לא חוסים את הילדים שלנו, זה כל הרבנים וכל
השיטה. בסדר, אז את רוצה שאני אסביר מה את עושה? אני לא הבנתי, אם את לא עושה את זה, אז תסביר, למה לא?
אנחנו לא עושה את זה.
לא יודע, אני כן עושה את זה, משתדל, אני לא יודע. זה לא אומר שאני ישבתי ולמדתי, גם אני בעצמי לא, את כל המשניות התורניות וזה. עשיתי איזושהי סלקציה, אבל הילדים מכירים הכל והם בוחרים לעצמם, כל אחד בוחר לעצמו, מה שהוא בוחר, כל אחד נראה אחרת באמת. בסדר, נכון? אני אומר, זה בסדר, אני יודע שלא עושים כך, אבל אני לא יכול להגן על משהו שאני לא מסכים איתו.
מה זה הסיור ישיבות שעושים ב...
עושים שיעור ישיבות בנוסף של ישיבות ליטאיות, עושים שיעור ישיבות, שום ישיבה לא, כמעט שום ישיבה, חוץ מכמה בודדות. יש ישיבות בודדות שהן באמת פתוחות, שהן עושות שיעור ישיבות באמת על כל המנעד, כן, כל המגוון. רוב הישיבות עושים סיור, הולכים לפונוביץ, לחברון, לא יודע מה, כמה ישיבות מאותו סוג, פחות או יותר. טוב, אז זה עד כאן הגענו בפעם הקודמת, אני צריך להתקדם גם. אז אני רוצה רק לצייר את התמונה ולהסביר לאיפה הולכים הלאה. אז התמונה שמתקבלת כרגע מבחינת ההכרעה ההלכתית, אני חושב שהיא פחות או יותר התמונה הבאה, אני אנסה לסכם. הרי התחלנו בזה שלגבי הכלל של אלו ואלו דברי אלוקים חיים בעצמו, לא אי אפשר ליישם את אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש פרשנויות שונות לכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פלורליזם, סובלניזם, סובלנות, פלורליזם, מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני. עכשיו יש שלוש שיטות בפרשנות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה עושים עם שלוש השיטות האלה? גם עליהם מפעילים את אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא יכול להיות, אמרתי, זה לא עקבי.
מוניזם לא סובלני לא מסביר אלו ואלו.
מה?
מוניזם לא סובלני לא יכול להסביר.
לא, אבל לא. אלו אלו חיים, הכוונה שהם גם יהודים טובים, או משהו כזה. או ש... מה?
הרמוניזם נזכר.
לא, אז אני אומר, לכן אני חושב שבסופו של דבר אין מנוס מההרמוניזם. אבל אין מנוס כי השיטה היחידה שהיא עקבית. היא עקבית ומקבלת את אלו, זאת אומרת, כי זה גמרא. אז אני אומר, אני חושב שההרמוניזם... עכשיו, מה זה אומר ההרמוניזם כאן? אני אשם את ההרמוניזם עצמו, אני רוצה להראות שהוא עקבי. מה זה אומר שהוא עקבי? שאת ההרמוניזם אני מיישם על שאלת אלו ואלו עצמה. איך אני עושה? זאת אומרת, איך? אז הטענה היא בעצם פחות או יותר הטענה הבאה. הגמרא במסכת גיטין, שהיא מביאה, מי שהזכרתי את זה, היא מביאה את אלו ואלו דברי אלוקים חיים על סוגיית פילגש בגבעה. אז כתוב שם שאחד אומר זבוב מצא, שני אומר נימה מצא, ואליהו אומר שם לרבי יונתן, זבוב מצא, רבי אביתר, לא זוכר, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד, או להפך, לא זוכר כבר. בסדר? מה זה אומר? שכל אחד בעצם תפס פן מסוים של האמת. זה המקום היחידי שבו הגמרא מסבירה באמת מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה מופיע בשני מקומות, באחד מהם גם מסבירים מה זה. זה הגמרא בגיטין. ושם יש לנו את ההסבר, בואו נראה מה הוא אומר. ששניהם בעצם תפסו חלק מהאמת. היה שם גם זבוב וגם נימה, וההצטרפות של הזבוב והנימה ביחד הביאה להקפדה. זאת אומרת, הוא הקפיד אחרי ששני הדברים האלה קרו ביחד. ואז זה בעצם אומר... שמה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? שכל אחד מה שהוא אמר היה אמיתי, אבל לא כל האמת. כי האמת מורכבת משני הצדדים. וזה, אני חושב שהזכרתי את הגמרא שאומרת שמי שבא לסנהדרין, אז צריך להביא כופנון טעמים, לטהר את השרץ וכופנון טעמים לטמא את השרץ, ורבנו תם שם שואל מה לנו בפלפולים של הבל, התורה אומרת ששרץ טמא, מה יש לפלפל בטעמים לטהר את השרץ? אז המהר"ל שם מסביר, שזה מאוד חשוב שאתה תבין שגם כשהתורה אומרת שהשרץ טמא, יש עדיין 150 טעמים לתאר אותו. למה? כי בסופו של דבר הטעמים לשני הצדדים הם טעמים נכונים. בשורה התחתונה אתה צריך לקבל החלטה. בשורה התחתונה אתה צריך להבין איזה טעמים שוקלים יותר. מה מכריע את מה. אבל שני הטעמים צודקים. הבאתי עכשיו את דוגמת השוקולד, כן? שאוכלים אותו כי הוא טעים, בעד לאכול אותו כי הוא טעים ונגד לאכול אותו כי הוא משמין. אז מי צודק? שניהם צודקים. זה גם טעים וגם משמין. אלא מה? בשורה התחתונה צריך לקבל החלטה. מה עדיף לי? הטעם על הבריאות או הבריאות על הטעם? אז בשורה התחתונה יש רק צודק אחד. אבל במישור של הטעמים, הרי מדובר בתלמידי חכמים, אף אחד פה לא טיפש. אז תלמידי חכמים שמעלים טעמים, הטעמים הם תמיד נכונים. לא תמצאו, אני לא חושב, אני לא מצליח לדמיין, טעם שפוסק או מישהו מעלה שהוא לא נכון. מתי שאני לא מסכים איתו, זה מתי שיש טעמים אחרים נגד, זה היגיון פנימי, הרי זה ברור, הוא לא מדבר שטויות. אלא מה? אני חושב שיש סיבות אחרות שבגללם צריך להחמיר, והן גוברות על הסיבה להתיר. זאת אומרת שבעצם כאשר יש ויכוח בין בית שמאי ובית הלל, אז כשאלה אוסרים ואלה מתירים, אני לא חושב שהוויכוח הוא במישור הטעמים. שבית שמאי יביאו כופנון טעמים לצד אחד, ובית הלל יביאו כופנון טעמים לצד אחר, בעצם כל 300 הטעמים הם נכונים. אלא מה? איפה הוויכוח? השאלה איך משקללים, נכון? איזה טעמים יותר משמעותיים, יותר שוקלים יותר. וזה מה שיגיע לך, וכאן באמת יש רק אמת אחת.
אגב, אז... היא תלויה זמן ומקום.
בסדר, לא חשוב לי כרגע, אני לא נכנס לזה אפילו, אבל בין נקודת הזמן והמקום הזאת, אז זה המצב. הקוף
נון זה לא התחלה של ההליך האנליטי.
לא הבנתי?
הקוף נון טעמים האלו, זה לא התחלה של...
כן. בהחלט.
אבל
אמרת שזה התחיל בבריסק. לא, לא. אתה יודע, זה כמו להגיד שהלוגיקה התחילה אצל אריסטו. אריסטו היה זה שהמשיג אותה. אומרת, אבל עשו טיעונים לא גימל לפניו. אנשים אמרו שאם א' שווה לב' וב' שווה לגימל, אז א' זה כמו גימל. הם רק לא הבינו שיש פה כלל. זאת אומרת, הם לא... כן, אז... אז גם פה אותו דבר, היו אנליזות לפני בריסק, זה ברור, אבל הם בנו את ארגז הכלים, המשיג אותו, הגדיר אותו, ובעצם חיזק אותו מאוד, או חידד אותו מאוד. עכשיו ברור, תמיד עשו אנליזה, יש טעמים לפה ויש טעמים לשם, אבל מה שלא, מה שבבריסק לא עושים, זה בסוף מי שוקל יותר. את ההכרעה, זה בדיוק הנקודה, הם נשארים עם הקופנון טעמים לפה, קופנון טעמים לשם. למה? כי הם לא מצליחים, אני חושב, זה חלק מהסיבה. הם לא מצליחים להגיד מי שוקל יותר.
או לא מעוניינים.
מה? או לא מעוניינים, או לא מצליחים, אפשר להתווכח על זה. אז בעצם, מה המשמעות של המבנה הזה? המשמעות של המבנה הזה שבעצם פסיקת הלכה בנויה משתי קומות. א', לזכור את כל הטעמים לכל הכיוונים, וב', לקבל החלטה בשורה התחתונה. ובשורה התחתונה צריך להחליט מי גובר על מה. במישור של הטעמים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, המשמעות הפלורליסטית. כולם צודקים. כי הטעמים באמת נכון, ואין בזה שום סתירה, זה לא סותר שום דבר. זה ששוקולד הוא בריא, לא סותר את זה שהוא גם טעים. לא בריא, סליחה. לא סותר את זה שהוא גם טעים, נכון? אין סתירה, ובישורים זה לא סותר. יש טעמים לפה ויש טעמים לשם, וכולם צודקים, זה לא סותר כלום. אז אין בעיה, שם אני מוכן להיות פלורליסט, כי זה לא סתירה. אבל בשורה התחתונה, מה צריך לעשות, שם יש רק אמת אחת, שם אני מוניסט. וזה בעצם ההרמוניזם. אני עשיתי הרמוניה בין מוניזם לבין פלורליזם. איזה הרמוניה? זבוב מצב ולא יקפיד, ממה מצב ויקפיד. זאת אומרת שבעצם האמת היא הצירוף של שני הדברים. יש פלורליזם במישור של הנימוקים, ומוניזם במישור של השורה התחתונה. וזה ביחד עושה הרמוניה בין שתי התפיסות, הפלורליסטית והמוניסטית, ביחס לסוגיה הזאת עצמה.
המוניסט לא מסכים לזה?
מה?
המוניסט לא מסכים לזה?
המוניסט אני חושב שבדרך כלל אפילו לא מכיר את הטעמים שנגד. בדרך כלל. לפעמים כן, עוד פעם, זאת אלה הכללות, אבל כמו שאמרו פה קודם, אני לא יודע, אני יודע שזה אסור, ומי שאומר אחרת לא יודע מה הוא מדבר. זאת אומרת, זה...
איך אתה משווים את העניין שאוקיי, לשני הדברים, יכולים להיות שני מסורות, מסורת אחת לשני, או שהוא בן אדם אחר,
ומבחינת... מחלוקות, איך יכול להיות מחלוקות? יש יכולת מחלוקות שאחד צודק ואחד טועה, מה זאת אומרת?
לא, יכול להיות שזה תלוי בשבילך ואני צודק בשבילי.
זה תלוי, יש שאלות מסוימות שיכול להיות שהן תלויות בן אדם. אין בעיה, אני לא שולל את זה, זה יכול להיות. אבל אם ברמה העקרונית, כשיש מחלוקת בשורה התחתונה, לא בנימוקים, אז אחד ואחד טועה. אלא מה? שגם בתוך המוניזם הזה שמתייחס לשורה התחתונה, אני טוען את הטענה הסובלנית. אז אני אומר שהמוניזם הזה הוא לא מוניזם בלתי מתפשר, אלא הוא מוניזם סובלני, פירוש הדבר, שאם בית שמאי חושבים בשורה התחתונה אחרת ממני שאני בית הלל, כל עוד הנימוקים שמתבססים עליהם הם נימוקים נכונים, שגם אני מסכים שהם נכונים, רק המשקל, יש לנו ויכוח על מה, כמה שוקל כל נימוק, אז הם בתחום הלגיטימי. טעות. אבל טעות לגיטימית. והרי שטעות היא טעות לגיטימית, אז הם אמורים לעשות את מה שהם חושבים. ולכן כשאני מכשיל אותם בזה, אני צריך להודיע להם, אבל אני יכול לאפשר להם לנהוג כמו שהם חושבים. וזה מסיים את התמונה. זאת אומרת, יש פלורליזם בנימוקים, יש מוניזם בהכרעה, אבל גם המוניזם בהכרעה הוא מוניזם סובלני. במה תלויה הסובלנות? בשאלה אם אתה בתוך מכלול הנימוקים הנכונים. מי שמביא איזה נימוק, אני לא יודע מאיפה, שהוא סתם לא נכון, שהוא לא סותר את המסורת לגמרי, שהוא לא במשחק. אז אני לא אגיד, טוב, גם אתה צודק. לא, אז שם יש טעות גם בנימוקים. ולכן אני אומר, יש רדיוס של סובלנות, כי לפלורליסט אין רדיוס. פלורליסט, דיברנו על זה. יש פה איזשהו רדיוס של סובלנות, שאחד הפרמטרים שמגדירים את רדיוס הסובלנות, זה השאלה איזה נימוקים אתה מעלה לטובת העמדה השגויה שלך. אם הנימוקים האלה הם נימוקים נכונים, רק אני חושב שתארת, אז אתה טועה בשיקול הדעת. אתה עושה משקל לא נכון, זה נקרא שיקול הדעת. שיקול הדעת זה לעשות משקל בין נימוקים. וזה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, טעות בשיקול הדעת. טעות בשיקול הדעת זה מצב שבו אתה ממשקל לא נכון. אבל הנימוקים שאותם אתה שוקל הם נימוקים נכונים, אז זה לגיטימי. אז תנהג כמו שאתה חושב.
כשהגמרא אומרת, חזו בית הלל לעבוד כבו בית שמאי, זה בנימוקים או זה טעות?
לא, במשקל. כן?
אתה מדבר על שיקול הדעת. עכשיו, אם נעשה דאבל קליק על השיקול הדעת הזה, בשיקול הדעת יש בעצם שני מרכיבים. יכולים להיות שני מרכיבים. אחד זה נימוקים, למה אני משקלל. אוקיי, אם אני משקל את זה מול זה, אז יש לי נימוק למה אני משקל.
אז אתה, אני לא דיברתי על השלב הזה.
מה?
לא דיברתי על השלב הזה, השלב הזה זה עדיין השלב שבו הנימוקים ואף אחד לא מדבר שטויות.
ששם אתה לא יכול להיות פלוריסט, כי אתה מעדיף שיקול כזה.
לא, אבל אני אסביר.
כמו שיש לך סולם,
אני גם שם יהיה פלוריסט. אני גם שם יהיה פלוריסט. כי אני בעצם אגיד שהנימוקים למה אתה משקלל, ולמה הוא משקלל אחרת, צודקים. אף אחד מכם לא מדבר שטויות. ועדיין אני חושב שהנימוקים האלה יותר חשובים מהנימוקים האלה גם לעניין השקלול. גם הנימוקים, איך אני עושה את השקלול, אני צריך למשקל אותם זה מול זה.
אתה אומר, זה יותר נכון מזה.
אבל ברמה של מת הנימוקים, לא ברמה של הנימוקים. אין בעיה, אני מוכן ללכת איתך דים אחורה. אני יוצא רק באותו מקום שבו כבר לא מובאים נימוקים. בשלב שבו כבר לא מובאים נימוקים, יש לי תחושה פשוטה מה שוקל יותר ומה שוקל פחות. אינטואיציה הלכתית. זהו, על זה יושב ועומד הכל.
אז זה בסופו של דבר מה שאני אומר.
נכון, נכון.
ושם אתה אומר, אני צודק באינטואיציה ואתה טועה.
נכון, ואין לי נימוקים, אני לא יכול להביא לך נימוקים. זה פשוט, אני יודע שזה יותר חשוב מזה.
לא, אתה יכול לבוא ועל פי סולם ערכים או
הציון... אז עוד פעם, אז אתה חוזר, מחזיר אותי לנימוקים, אבל אז על הנימוקים האלה, אם הוא יסכים, אז אין בעיה. אבל אם הוא לא יסכים, אז אני אעשה את אותו ניתוח.
סולם ערכים מבחינתי זה אקסיומה.
בסדר, שואל, והוא לא מקבל את זה.
והוא לא מקבל את זה.
בסדר, אז אני אדבר על זה. לא, אני פלורליסט גם פה.
כי?
כיוון שהטענה, אני מעלה
סולם ערכים שלך לא נכון.
לא, לא, הוא מעלה סולם ערכים. הוא מעלה סולם ערכים אחר מסולם הערכים שלי. בהנחה שהוא תלמיד חכם, הוא לא מדבר שטויות גם פה. גם בסולם הזה, כל עוד אתה מנמק...
הוא שוגה.
לא, הוא שוגה במשקל. הוא צודק בנימוק. יש טעם לאדם, נגיד, אני אנסח את זה באופן... נגיד, שנייה אחת, נגיד שיש טעם טוב להעדיף את שבת על פיקוח נפש. אתה יודע? ומישהו אחר אומר, מה פתאום? בסולם הערכים שלי פיקוח נפש הוא מעל שבת. אני לא חייב להגיד שאחד צודק ואחד טועה. אתה צודק, יש נימוקים למה שבת יותר חשובה מפיקוח נפש, אבל יש גם נימוקים הפוכים והם בעיניי שוקלים יותר. הכרעה, אבל הנימוק שלך צודק. אתה שוגה בי שיש נימוק אחר שגובר עליו. זה, אני אומר, זה, גם פה אני אעשה את אותו ניתוח. כי אם אתה תלמיד חכם, אתה, ההנחה שלי שאתה לא מדבר שטויות. אתה לא מדבר שטויות, כל אתה מעלה נימוק, הנימוק הזה הוא כנראה נכון. השאלה כמה הוא שוקל. גם ביחסי עדיפות אפשר לדון בצדדים לכאן ולכאן, כן, זה ברור. אתה יודע, דיברנו, אולי לא זוכר, נזכרתי איזה פעם, על המחבלים המתאבדים. אז פעם אמרתי, ואנשים נורא התקוממו, שאני מאוד מעריך אותם. אני מאוד מעריך אותם, בגלל שהם מוכנים למסור את נפשם על הרעיון או על המטרה, כן? על המטרה שלשמה הם מאמינים. ומצד שני, אני חושב שצריך להרוג אותם ולזרוק אותם לכלא ולא להוציא אותם משם. שני דברים שונים. עכשיו, איזה מהנימוקים צודק? אני חושב ששניהם צודקים. אני צריך לקבל בהחלטה בשורה התחתונה מה לעשות.
יכול להיות שניהם, יכול להרוג אותם ולכבד אותם.
כן, במקרה הזה, נכון, לא, במקרה הזה באמת נכון. לא אתן להם צלש על הכיבוד הזה ולהשאיר אותם בחיים. אבל כן, לכבד ולהרוג אפשר.
לשיטתם, אתה מסדר להם מקום מכובד בגנים.
כן, אז זה בכלל טוב, פה יש שילוב אינטרסים, כן.
אם יש שני פוסקים...
זה שוואצקופ, אתה יודע. הם רוצים להגיע לבטולות למעלה, והתפקיד שלנו זה לדאוג שהם יעשו את זה מה יותר מהר.
יש שני פוסקים, אחד רוצה... מה שיכול להקל, והשני זה להחמיר. זה נימוקים, זה משקל.
משקל, או... ודאי זה משקל. הרי להקל מיר זה בדיוק שאלות של משקל. שאלה כמה זה משמעותי מול הצרכים או מול האילוצים. עכשיו אנחנו ניתן פעם...
פעם, רבות הבדיו, משהו, דרך כלל הוא רוצה להקל.
בסדר, אוקיי. זה שקלול. אני אדבר, המושג כולה וחומרה הוא מושג מרתק, ואני אתן עליו פעם שיעור. זה ממש מושג לא פשוט. מה זה נקרא להקל ומה זה נקרא להחמיר?
מה שהוא אומר, לא כל כך ברור מה זה נימוק ומה זה משקל.
משקל פירושו, אני חושב שזה שקל יותר מזה. אני לא טענתי כלפיך משהו. אתה לא אמור להשתכנע משם, אני חושב, אתה חושב אחרת. אבל אם אני מעלה נימוק, אני מסביר למה שבת שוקל, למה פיקוח נפש שוקל יותר משבת, כי חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה למשל נימוק לטובת יחס של משקלים. מה שוקל יותר ממה, פיקוח נפש או שבת?
מה שאני אומר, שהרב רגע יגיד, שללכת לכולה לעשות משקל העם, זה נימוק, זה לא משקל.
נכון, ובנימוק הזה הוא צודק, צריך, יש עניין ללכת לכולה. מצד שני, זאת עבירה נורא חמורה, ולכן אני יכול לחלוק עליו ולהגיד בסדר, אבל בכל זאת אני לא מכיר. אבל עצם העובדה שצריך ללכת לכולה ולהתחשב באנשים, בזה הוא לגמרי צודק, זה בדיוק הנקודה. אז ברגע שהוא יעלה נימוק, אז הוא תמיד יהיה צודק. אבל זה לא אומר שגם השורה התחתונה אני אסכים איתו. בשורה התחתונה אני יכול להגיד, אוקיי, הנימוק הזה צודק, אבל יש נימוקים נגדיים שהם יותר חזקים.
שאלה קצרה. קודם כל, בגיטין. אני חושב שאומרים זה וזה, זה בגלל שאומר, קודם כל, כמו שאתה אומר, אין ויכוח על עובדות. המחלוקת לא יכולה להיות על מציאות. אלא כל אחד תופס את המציאות.
יש מחלוקות על המציאות.
במקרה הזה, מראה לי מחלוקת, היו שניהם. אבל זה שאמר, זה היה נימה, זה בגלל שמבחינתו זו הייתה סיבת ההקפדה.
מה באמת הייתה סיבת ההקפדה?
אני לא צריך לדעת. אני אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין אחד שטועה. זה קצת הפוך ממה שאתה אומר. שניהם צודקים, בשקלול שהם נותנים, זה אומר שהוא נתן יותר משקל לנימה, וזה אומר שהוא נתן יותר משקל לזבוב.
אז אתה פלורליסט, עוד פעם.
שני הנימוקים כשרים, בדיוק כמו שאתה אומר.
אבל אז אתה חוזר לקריאה הפלורליסטית.
אבל אני חוזר אחד אחר כך. אחר כך אתה אומר, זה שקלל ככה, זה שקלל ככה, אני חושב שזה שקלול נכון, ולכן אתה טועה.
מה זה נכון?
אתה אומר, הוא שוגה. אתה אומר. ואני לא מבין למה אתה אומר את זה.
לא הבנתי, מה זה נקרא להגיד שזה נכון, זה לא להגיד שזה לא נכון?
אני לא אומר שמה שאני עושה, אתה בעצמך אומר, לפי תחושת הבטן שלך אתה משקלל. once שקללתי, מה הצורך שלי להגיד שהשקלול שלך לא נכון?
זה לא צורך, אם אני אומר שזה נכון, אז אמרתי שהוא לא נכון. זה לוגיקה. אם אמרתי שצרת הבת מותרת, לדעתי, שזה נכון, אז להגיד צרת הבת אסורה, זה לא נכון, זה לוגיקה, לא? זה שלילה.
לא, ההכרעה שלי היא להתיר אותה. ההכרעה שלי.
בסדר, אני שואל, אבל זאת ההכרעה הנכונה.
זה
שהיא מותרת בשמיים. לא יודע, זאת ההכרעה הנכונה. לדעתך?
כן.
מה זה, אז אתה פלורליסט, לכן אני אומר, אחד משתיים. או שאתה פלורליסט וגם במישור ההכרעות אתה לא מקבל אמת ושקר. בסדר, זאת קריאה עקבית, אני לא מסכים לה, אבל הצבתי אותה, אמרתי שאפשר לקרוא גם כפלורליסט, בצורה פלורליסטית.
בגלל שצריך שאחד יהיה צודק, אז בהכרח השני שוגה, זה מה שאתה אומר?
ברור, לא צריך, בגלל שבאמת לא צריך כלום. ושהאמת היא שאחד צודק, אז מילא, שאני טועה. זה כמו תמיד, זה כמו הסיפור הזה על גרבוז, אתם זוכרים את הדברים של גרבוז לפני הבחירות, על המנשקי הקמאות והמשתתחים על הקברים, שכולם התנפלו עליו, איזה גזען ואיזה זה, ולא... לא, קמאות, הוא לא דיבר על מזוזות, זה הטמעת זיכרון קולקטיבי. הוא דיבר על קמאות ולא על מזוזות, אני חושב שהוא צודק ב-100%, וההתנפלות המטורפת הזאת שהייתה עליו, היא בדיוק חלק מאותו פלורליזם מהותי שלא מוכן לקבל אמירה של אני צודק וממילא אמירה של אתה טועה. כי ברור, אתם מבינים שאם אני לא יכול להגיד שאתה טועה, אני גם לא יכול להגיד שאני צודק. כי להגיד שאני צודק זה להגיד שאתה טועה, זה לוגיקה. אז יש אנשים חיים באשליה כאילו שאני יכול להגיד שאני צודק, בלי להגיד שאתה טועה. אין דבר כזה, אם אני אומר X ואתה אומר לא X, כשאמרתי ש-X אמיתי, אמרתי שלא X שקרי. זאת לוגיקה פשוטה. אין משחק כזה. אז או שאתה אומר כולם צודקים, וזה הפלורליזם שדיברתי על הקודם, או שאתה אומר נכון, בן אדם אומר, זאת דעתו, מותר לו להגיד את דעתו. היום הפלורליזם הזה מנסה לסרס כל אפשרות להביע עמדה. ושאתה אומר משהו שמשהו נראה לך ומשהו לא נראה לך, ואתה מקבל על הראש, איזה התנשאות, איזה זה, איזה פה, איזה שם. אמרתי שאני חושב שזה נכון, זה הכל. וממילא אמרתי שמה שמי שאומר אחר, טועה. מה הבעיה בזה?
גם X נכון וגם לא X נכון, אבל זה לא לוגי.
בסדר, זו שאלה מצוינת, אני לא יודע למה צריך
להגיד. אני חושב שאתה בלי בנכון
ל... אומרים ששניהם לא נכונים, אין דבר כזה נכון, אתה יכול להגיד.
זה לא, אתה בדיוק נגעת, יש נכון ויש אמת. זה נכון לגביי.
בסדר, זה שיתוף השם, הם משתמשים במינוח.
זאת הכרעה.
ברור שזה לא אותו דבר, וזה לכן חבל שמשתמשים באותה מילה. זה בדיוק הנקודה. את התעלול הפוסט-מודרני הוא לקחת את מושגי הנכון, האמת והראוי וכל הדברים ששימשו קודם, לרוקן את זה מתוכן ולהמשיך להשתמש במילים האלה. אני אומר שזה נכון, בטח, אבל בלי להגיד שמה שאתה אומר זה לא נכון. זאת אומרת, בעצם נכון אצלך, זה לא מה שנקרא באופן קלאסי נכון. אז עזוב, בוא תשתמש במילה אחרת. על מה שאני עושה זה יקום פורקן, ומה שאתה עושה זה בריש מי. זאת אומרת, זה... למה אתה מבלבל אותי עם המונחים העתיקים ובעלי המשמעות הברורה? זה בדיוק הנקודה, זה חלק מאותה עמימות שנוצרת משימוש לא זהיר במושגים. אתה יודע? השאלה אם אני צודק ואתה טועה או אנחנו צודקים, זה לא מספיק להגיד שאני צודק. אוקיי.
זה הסיפור של הרבנית, לא?
אתה צודק גם, כן. טוב, אז בקיצור, אנחנו ממש ככה לא מספיקים להתקדם. אני בכל זאת רוצה קצת להתחיל את הקטע הבא. אז זאת התמונה בגדול, לפחות איך שאני מבין, שמתנהלת ההלכה. זאת אומרת, אני מסכם, הנימוקים הם נימוקים נכונים לכל הצדדים, כל עוד הם בתוך ה... כן, תלמידי חכמים, אנשים שיודעים על מה הם מדברים, אז הנימוקים הם נימוקים נכונים, מי שמעלה נימוקים לא נכונים הוא מחוץ למשחק, כלפיו אין לא פלורליזם ולא סובלנות. בשורה התחתונה יש משקל, במשקל יש רק אחד צודק, והשני טועה, אבל גם בין הטעויות, וזה אני אומר, זה מוניזם סובלני, גם בין הטעויות יש טעויות לגיטימיות וטעויות לא לגיטימיות. הטעויות הלגיטימיות זה טעויות שיסודן בנימוקים נכונים, בשקלול לא נכון של נימוקים נכונים. אז אם הבסיס הוא נימוקים נכונים, אתה משקל אל אחרת ממני. כיוון שאין דרך להוכיח, אני משקל אל כך, אתה משקל אחרת, זה כבר לא נימוקים. אז בסדר, אז אתה צודק, ככה אתה רואה, זה כך תעשה. זה מוניזם סובלני. אבל זה במישור של השורה התחתונה.
הקוסמטיזם למעשה, כשהוא אומר, הוא מרשה לך לבוא לבית כנסת במכונית, הוא טועה.
תלוי אם אתה חושב שזה בתוך המשחק. תלוי אם אתה חושב שזה בתוך המשחק או לא, אני באמת חושב שלא. אני חושב שהוא לא טועה. אישית, אבל אפשר להתווכח גם על זה, גם על הגבולות אפשר להתווכח, זאת אומרת, זה לא, יש ויכוחים על הכל. אני רק מנסה, כל אחד צריך לצייר לעצמו את המפה שלו, אבל המפה אני חושב צריכה להיראות כך. מה הם הנימוקים הנכונים, אבל לכל הכיוונים? מה ההחלטה הנכונה מבחינת המשקל? מה ההחלטה הלא נכונה, אבל רק במשקל, זאת אומרת, עדיין לגיטימית? ומה זה החלטה מנימוקים שהם לא במשחק, שזה כבר לא לגיטימי? לכל אחד יכול להיות שהמפה, לא יכול להיות, זה די ברור, שהמפה הזאת עצמה אצלו תהיה שונה. בסדר, יש לנו ויכוח, גם על המפה.
אני חושב שאמרת את זה, מי הוא יהודי, גם נכנס לדבר הזה, מי ששוגה, אז אני לא יכול לסמוך על הגדרת היהדות, הליבה של השיטה שלו?
לא הבנתי.
אני רוצה לחתן את ביתי לגבר יהודי.
כן. אם הוא שוגה, טעות לא לגיטימית?
טעות לגיטימית.
אז אין בעיה, זה בית שמאי וביתי, אז לא נמנעו לשאת נשים זו מזה.
כמו שאתה אומר, באמת האבסולוטית שלי, זאת אומרת, הוא לגיטימי, אבל הוא טועה.
כן.
אז יכול להיות שהוא גוי בעיניי.
לא, עוד פעם, אתה מדבר, טועה או גוי?
טועה בזה שהוא אומר שהוא יהודי.
לא, אם הוא גוי, זה שאני לא אתחתן איתו, מה זאת אומרת?
לא אמרתי את זה. בעיניו הלגיטימי.
לא בעיניו, בעיניי הוא גוי. אם בעיניי הוא גוי, אני לא מתחתן איתו, מה זאת אומרת? ברור שלא. אבל אם הוא חושב אחרת ברמה ההלכתית ממני, אז בסדר, אז...
של יהודי ולא, זה לפי בתי דינים, שכל אחד לפי שיטות.
נכון.
אני יש לי...
לא, וגם בשיטות האלה, השאלה אם אני מתווכח איתם במישור המהותי, או שאני מתווכח איתם, זו טעות לגיטימית. והשקלול שלך הוא לגיטימי.
טעות לגיטימית. בסדר? הוא חושב בטעות.
הוא עבר גיור...
שהוא יהודי. אבל אני חושב שהוא גוי.
לא, לא. אם הוא עבר גיור... זאת שיטתי אישית. אם הוא עבר גיור בבית דין מוסמך, שעשה את שיקול הדעת המיטבי שלו, לא רק שהוא מותר להתחתן איתו, הוא יהודי. למרות שאני חושב שהבית דין הוא טעה. הוא יהודי. למה?
אתה אומר שבית אחת, אם אני צודק אתה טועה.
לא, זה שבית הדין החליט לנהוג אחרת, התפקיד של בית הדין הוא מכונן ביהדות. אז אם בית הדין קבע שהוא יהודי, זה מה שהופך אותו ליהודי. גם אם אני חושב... לא,
יש פה הכרעה.
זה בגיור. זה בגיור. כי בגיור זאת ההלכה. גם את ההלכה הזאת אני חושב. שבית הדין קובע את זה. החז"ל אומרים הרי, מה, היום אין הרצאת דמים. איך עושים גיור? שלושה דברים באו ישראל לברית. נכון? במילה, בתבילה ובהרצאת דמים. מילה, תבילה וקורבן. היום אין קורבן. כבר הגמרא שואלת את זה. אז איך מגיירים? יש כאלה שאומרים שהקורבן לא מעכב. אבל הגמרא, נדמה שהגמרא מביאה צדדים בזה, היא מביאה פסוק, שתמיד אפשר לגייר. יש דין כזה שתמיד יהיה אפשר לגייר. אגב, זה גם התוספות בגיטין, שאומר צריך סמוכים, של בית דין של גיור. היום אין סמוכים. אנחנו דנים מדין שליחותיו. אז איך הגיור מוליד שליחותיו? זה דין דרבנן. איך הגר, איך הגוי הזה נהיה יהודי? מה, הוא יהודי מדרבנן וגוי מדאורייתא? אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. מה אומרים התוספות? אין, שליחותיו מועיל גם על זה. למה? כי בגיור ספציפית, זה בדיוק הנקודה, בגיור ספציפית אי אפשר לעשות את זה שאם הוא טועה לשיטתי אז הוא גוי, זה כמו בדיני ממונות. למה קניין דרבנן מועיל לדאורייתא? רוב השיטות. יש אם רבנן החליטו שהממון הזה הוא שלך, לא ייתכן להגיד שמדרבנן זה שלך ומדאורייתא זה לא שלך. אז מה אומרים? הפקר בדין הפקר.
זכר.
לא, אבל זה עצמו עיקרון הלכתי.
מה שעושה את הגיור
זה... זה עצמו עיקרון הלכתי שאומר שפה, אם יש דעה שהולכת באופן קונסיסטנטי עם שיטתה, אז התוצאה של הקבילה, אבל זה לא נאמר על החזיר, זה נאמר על דיני ממונות, זה נאמר על גיור, וכנראה גם על מעמד אישי, על קידושין וגירושין. כי קודם מקדש הדת הדרבנן מקדש. רק במקומות האלה. ופה יש לנו מחלוקת. מה שהזכרתי, אני מסכים איתו בתפיסה הבסיסית לגבי היחס לגיור שעושים היום שהוא שערוריה בין צורת הגיור הזאת, אבל אני לא מסכים שבגלל זה הכל מתבטל, בטח לא באופן גורף. אין לך שום ראיה שבן אדם כן מתכוון, לא יתכוון, אתה מבטל את כל הגיורים האלה, אתה אומר, הדיינים רשאים, הם לא רשאים, הם עושים את מה שהם חושבים, אני חושב שהם טועים. זה בדיוק הנקודה, אם זו טעות לגיטימית, אז הם לא רשאים. אם הם לא רשאים, אז הם דיינים כשרים. אם הם דיינים כשרים, אז התוצר הוא יהודי. זהו, אני לא יכול לבטל את זה. למרות שאני חושב שהם לא עושים נכון. אוקיי? טוב. אני כבר באמת רק אספיק להתחיל רק. אני רוצה לדבר קצת עכשיו באמת על זאת הנקודה שאליה הגענו, ועם זה אני אסיים את הסדרה העכשווית, את הקטע העכשווי, וזה על האוטונומיה והסמכות וההלכה. כי בעצם מה שאמרתי זה שיש חובה על בן אדם לנהוג על פי מה שהוא חושב, ואני צריך לכבד את החובה הזאת אפילו אם הוא טועה. אפילו אם לדעתי הוא טועה, אוקיי? אז אני רוצה לזה להביא קצת ראיות, כי זו אמירה ככה שאולי יכולה להתאפס כבעייתית. אז אני רוצה להביא לזה ראיות, אני רוצה להראות שהפוסקים גם חושבים כך, למרות שהיום זה קצת מטושטש ולא כל כך עומדים על זה. ואני רוצה להתחיל אולי בסיפור, כן, על רבי יונתן אייבשיץ, שבא אליו הכומר, כל הסיפורים הטובים זה על רבי יונתן אייבשיץ, בא אליו הכומר, אלה שהיו, אלה שלא היו, והוא אומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו, הרי אנחנו הרוב, וכתוב בתורה אחרי רבים להטות, הנוצרים, כן הם הרוב, אז אומר לו, רבי יונתן, אני הולך אחר הרוב, מתי שאני בספק, אם אני לא, כן, לא הולך אחר הרוב. זאת אומרת, אם אני מוצא חתיכת בשר עם הכשר, עם פלומבה של כשרות מוסמכת ברחוב, ורוב החנויות בעיר הזאת הן חנויות טריפה. אז מה הדינה של החתיכה הזאת? הולכים אחרי הרוב? מה פתאום? אם אני יודע את האמת, אני לא הולך אחרי הרוב. אני הולך אחרי הרוב כשיש לי חתיכה שאני לא יודע מה לעשות איתה. אז אם אני בספק, אז אני לא הולך אחרי הרוב. זה כלל הלכתי פשוט. אנשים חושבים שזו בדיחה. זה לא בדיחה, הוא אמר את זה לגמרי ברצינות. זאת אומרת, יש דין ללכת אחרי הרוב במקום שאתה לא יודע. אבל אם אתה יודע, אין ללכת אחרי הרוב. אני רק אקדים קצת את המאוחר, אני אקרא לכם קטע מהשך. בסימן סמך וב, סעיף קטן קוף כבב, השח כותב, והסברה הראשונה היא עיקר. לא משנה כרגע מה הנושא הדיון, אבל באמת כן דעת, זה ציטוט מהשולחן ערוך. הסברה הראשונה היא עיקר. אומר השח, באמת כן דעת הרבה פוסקים מאוד, ובפרט הראש בתשובה, כלל צדיק דלת, שכתב שאין לפסוק כרמב״ם, כן, הוא פוסק מתוספות נגד הרמב״ם, אלא כי התוספות שהביאו ראיות רדועות לדבריהם. וגם הבית יוסף גופי פסק לכמן סימן שין א' דלא כהרמב״ם. וכן פסק בשולחן ערוך, ראש סימן צדיקי, בסתם. אבל מה אעשה? שלפי עניות דעתי דברי הרמב״ם עיקר, ומוכרחים בש"ס, וראיות התוספות והפוסקים שהשיגו עליו, לפי עניות דעתי אינם ראיות, כמו שאבהר. ופשיטא דאין הולכים אחר רוב הפוסקים, במקום שנראה לעיניים בש"ס שהם המועטים. לא הולכים אחר רוב הפוסקים כשאני יודע מהש"ס שהדינים המועטים. למה לא? איפה הדין שהלכת אחר הרוב? הדין שהלכת אחר הרוב זה כשאני בספק. אבל אם אני לא בספק, גם את הלכת אחר הרוב הפוסקים. אוקיי? אז יש פה איזושהי אמירה, אני חושב, מאוד חזקה של השח, ובפרט שהפוסקים לא פסקו כן, אלא מכוח ראיותיהם. וכיוון שנסתר העניין, נפל הבניין. אומר, יש מקום שבו הפוסקים אומרים, זה נראה לי נכון. זה וורט ידוע אגב בישיבות, לא ידעתי שהמקור שלו בשח עד שראיתי את השח הזה. בישיבות אומרים שאם הראש מביא ראיות לדבריו, אז בסדר, אפשר להתווכח, הראיה היא טובה, הראיה לא טובה, אפשר להביא ראיות נגד. אם הראש אומר יראה לי, אז חבל על הזמן. יראה לי זה ברור שזה נכון. למה? כי יראה לי פירושו כל המכלול, כל מה שלמדתי אומר שזה נכון, אני לא מתבסס על ראיה כזאת או לראיה אחרת, אין לי ספק. כשאני מביא ראיות, אז זה בעצם אני עצמי אין לי עמדה. אבל יש לי ראיות, אז אני מביא ראיות, ואני אומר, הנה, סימן שזאת ההלכה. טוב, אם אין לך עמדה עם הראיות, כמו שרב חיים, כן? עם הראיות שלך אני יכול להביא על כל ראיה שתי ראיות נגד. אז מזה אני לא מתרגש. בסדר? זה בדיוק מה שבעצם אומר פה השח. ולכן זה בשתי רמות הוא אומר את אותו דבר. הדין ללכת אחר הרוב, או אחרי הראשונים, או אחרי הפוסקים החשובים, זה במקום שאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא נזקק לכללי הכרעה בספקות. ללכת אחרי תקדימים, כמו הראשונים, או ללכת אחרי הרוב בין הפוסקים, אלה כללי הכרעה בספק. אבל בשביל להשתמש בכללי הכרעה בספק, אני צריך להיות בספק. אם אני לא בספק, למה אני אשתמש בכללים האלה? זה מה שהוא אומר בעצם.
גם אם זה נגד כולם?
כן. באופן עקרוני כן. אלא מהי ששם, במקום שזה נגד כולם, אז מידת הצניעות מחייבת לחשוב טוב טוב, האם אתה לגמרי
משהו... זה כשלעצמו מורס.
בדיוק. האם זה כשלעצמו לא אומר שתשמע, הביטחון שלך קצת מופרז מדי. בסדר, תעשה גם את השקלול הזה. אבל ברמה העקרונית אתה זה שצריך להחליט.
זה קצת קשה. שם הוא מדבר בקשר לפשט של הגמרא. בקשר לפשט של הגמרא זה לא אותו סיפור כמו שאתה מוצא איזה חתיכה ברחוב ושם זה שאלה שלו בספק. פה זה הוא עקבי שאם הוא מבין שהפשט בהגמרא זה כך וכך וכך, אז הוא חושב שהוא במעמד כזה שהוא יכול...
לא, אבל אם הוא לא... אבל הוא מסכים שהראש יש לו מעמד יותר גבוה משלו.
זה לא שאלה של רוב, בגלל שזה...
לא, לא רוב, לא אמרתי רוב. לא אמרתי רוב, לכן אמרתי. יש פה שאלה אחת לגבי הרוב, זה החלק הראשון של השח. שרוב הפוסקים הולכים ככה ובכל זאת הוא פוסק אחרת. יש שאלה של סמכות, לא של רוב. אני מוכן לחלוק על ראשונים כשאני יודע שהאמת איתי. אני רק טוען ששתי האמירות האלה מבוססות על אותו יסוד. שההסתמכות על סמכויות הראשונים, או הליכה אחר הרוב, שזה שני עקרונות שונים, הם שני עקרונות של פסיקה במצבי ספק. זה מה שאומר השח. ואם אני לא בספק, אז אני לא משתמש בכללי הכרעת ספקות. לא בסמכויות, להתעלות בסמכויות, ולא בהליכה אחר הרוב. זה שני כללים שונים של הכרעה בספק. מה שהוא אומר זה שבשביל להשתמש בכללי הכרעת ספק, אני צריך להימצא בספק. הרי היום, אני אסביר לכלפי מה הדברים מופנים. היום מקובל שאם יש מחלוקת ראשונים, אז זה מה שקוראים היום ספיקא דרבותא. יש ספיקא במציאות, יש ספיקא דדינא, ויש ספיקא דרבותא. מה ההבדל? ספק במציאות זה כשאני לא יודע מה המציאות, לא יודע אם החתיכה הזאת קשרה או לא קשרה. ברור שהיא או חזיר או פרה, אני רק לא יודע, אין לי את המידע. זה ספק במציאות. ספק בדין זה כשמדובר על ויכוח הלכתי, נגיד הרשב"א והרמב"ם מתווכחים, ואני לא... אני עומד מול זה, ויש שתי דעות בהלכה, זה לא קשור למציאות, זה בהלכה. מה ההלכה המחייבת בנסיבות האלה? הספק השלישי, בעצם זה השלישי, הספק ההלכתי זה שאני לא יודע אם ההלכה היא כך או ההלכה היא כך, לא אם המציאות היא כך או המציאות היא כך. בסדר? הספק השלישי זה שהרשב"א אומר כך והרמב"ם אומר כך. מה ההבדל בין ספקא דרבותא לבין ספקא דדינא? שניהם זה ספקות דדינא. ועדיין יש כללים שונים לגביהם, אצל אלה שעושים כללים. יש הבדלים ביניהם. ספקא דרבותא זה כשהספק מתעורר בגלל שיש עוד בפוסקים. ספקא דדינא זה שאני עצמי לא יודע מה הדין, אני מסתפק בדין הזה. זאת אומרת, ספקא דרבותא במהותו מוגדר להיות מצב שבו אני כשלעצמי אין לי ספק, יש לי עמדה. אבל יש ראשונים חשובים, או פוסקים חשובים, לא משנה, הרשב"א לפה והרמב"ם לפה. אז ספיקא דרבותא. אני רוצה לכפור במושג ספיקא דרבותא, אין דבר כזה. ושאם אני לא בספק, אז רבותא אין להם סמכות, זה מה שהשח כותב כאן. אז אני הולך כמו שאני חושב. ההליכה אחרי הרמב"ם, הרשב"א, הראש וגדולי הפוסקים, היא כלל במצב של ספקות. אם אינך יודע, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. אבל אם תדעי, אז אני לא הולכת בעקבי הצון. רק אם אני לא יודעת, אם אני בספק. עכשיו, אם הרשב"א אומר כך והרמב"ם אומר כך, אני, אם יש לי עמדה משלי, למה אני צריך להכניס את עצמי לספק בכוח? אני לא בספק.
מאיפה העמדה שלך? זה לא מהרב או מהמסורת שלך?
מה? לא. מהסברה שלי, מהלימוד שלי, כן. אבל כיוון שאמרתי, שכיוון שהעמדה הזאת נשמעת בעייתית, אני מקדיש את הקטע הבא לתת לה ראיות. להביא לה ראיות מהראשונים, שזה כמובן דבר שסותר את עצמו. כי אני יודע שלהביא ראיות מהראשונים, אני לא צריך הרי, כי אני חושב שזה נכון. אבל אני יודע שאחרים כן צריכים ראיות, אז אני גם אביא ראיות.
אני חושב שהפסק הזה נכון, וזה הפסק הספרדי, ואני אשכנזייה, אני לא יכולה
לדעת. בטח שאת יכולה, זה מה שאת צריכה לעשות.
אנחנו לא יכולים לפרוץ את המסורת שלנו.
אם את רוצה שאני אסביר מה את חושבת, אז בשעות הייעוץ. אבל אם את רוצה שאני אסביר מה אני חושב, אז תני לי להגיד. אני אומר שזה מה שאת צריכה לעשות, מה שאת חושבת. זה הכל. אם את חושבת
שצריך
לאכול קטניות
בפסח, אני לא
יכולה. בטח שאת יכולה. אם את חושבת שצריך שמותר לאכול קטניות בפסח, אז את יכולה לאכול קטניות בפסח, זה הכל. אם את חושבת שמותר לברור בשבת, אז את יכולה לברור בשבת. זה מה שאת חושבת, אז זה מה שאת צריכה לעשות. ומנהגים זה בדיוק אותו עניין. מנהג זה דבר במקום ספק. אם הלכה רופפת בידך, ככה הגמרא אומרת. אם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. אם אתה לא יודע, לך אחרי המנהג. האם אני כן יודע? אז מה, אני חייב להכניס את עצמי לספק רק בגלל שיש דעות או מנהגים? מה פתאום?
אני אסביר מה שהיא אומרת. יש רבות, נגיד, של רבנים או משהו. למשל, אני רק שמעתי את רב שחטר. הוא אמר שלא כל רב יכול לצוף.
בסדר, אז אני מדבר על רב שכן יכול
לצוף. יש משהו מאוד חשוב. צריכים ללכת,
אני אעסוק. אז אני בזה עצמו לא מקבל את דעת גדולי הדור, בעיקרון הזה עצמו, שצריך ללכת לגדולי הדור עם שאלות כאלה. אבל אני אגיע לזה בהמשך. אני אגיע לזה. אני לא מדבר כרגע על השאלה מי יכול להכריע. זאת סוגיה שאני אזקק אליה בהמשך. אני דרב, לא אלא בן אדם, שמעתי שאת יכולה להכריע, כוונתי הרב שלך יכול להכריע. זאת אומרת, את תבחרי לך רב, אלא אם כן את תלמידה חכמה, ואז את יכולה להכריע לבד. אבל אם את לא כזאת, אז את בוחרת לעצמך רב, והוא יכריע, ואז אני אדבר איתו, לא איתך. אני אדבר על מי שיכול להכריע. בסדר? הדברים שלי פונים אליו. אני לא רוצה לטעון שכל אחד שלא מבין בהלכה יעשה מה שהוא חושב. זה לא רציני. זה כמו לקחת תרופה, על סמך שיקול דעת שלך, כשאתה לא יודע בכלל מה, לא מכיר את המציאות, את העובדות, את הידע שנצבר. אני אדבר על מישהו שכן ברחי, מישהו שכן יכול להכריע. ובסוף, בהמשך אני אנסה להגדיר יותר מה זה, או מי זה. זה לא רק גדולי הדור. זה, כן.
יש רק מה שרק. אתה יכול לעבור מהלכה למנהג, ואז כאילו, רק
חוזק
מנהג. לא הבנתי. אם הציפיות, אולי כאילו, עכשיו אתה, גרלך, אין בזה משהו.
אז אני אומר, במקום שבו, אין בעיית קטניות, אין בעיה כזאת הלכתית, לא חובה לאכול, לא איסור לאכול, ויש מנהג לא לאכול קטניות. בסדר, אז יכול להיות שאתה יכול ללכת אחרי המנהג, אבל אם אתה חושב שזה מזיק, אם אתה חושב שיש בעיה עם זה, אז תעשה מה שאתה חושב. יש משמעות למנהגים, אל תיטוש תורת אמך. במקום שבו זה לא עומד מול עמדה הלכתית שלי, במקום זה עומד מול עמדה הלכתית שלי, אז מה יהיה המנהג אחר? אם אני חושב כמו המחבר ולא כמו הרמה, אז אני צריך לעשות כמו שהמחבר ולא כמו שהרמה. זה מה שאני חושב, אני הולך אחרי מנהגים במקום שההלכה רופפת בידי, לא תמיד. המנהג הפך להיות מפלצת, זאת אומרת אי אפשר כבר להשתחרר ממנו. טוב, אנחנו נמשיך את זה ותודה רבה.